כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Olvozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי דלת בניסן תפשין עין זין ערב שבת קודש פרשת ויקרא. מסכת בבא בתרא, דפים סמכת וסמכתת. אתם מאזינים מרדיו כל חיי משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. שמים אנו מיד את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת טהור, ולא אל טהור תומה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביא עיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיים מדי בוקר, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לשיר למדנו אתמול, ואתמול למדנו דף סמך זין ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור, שאלנו את השאלות הבאות, וכעת נאמר את התשובות. השאלה הראשונה, המוכר את החצר, האם מכר את החנויות הפתוחות גם לתוכה וגם לרשות הרבים? והתשובה היא, תלוי באיזה פתח רוב ההשתמשות. שאלה שנייה, ללשון הראשונה, באיזה אופן נחלקו תנקמה ורב לזר ומדוע? והתשובה, שאמר דרתה, האם משמע אוויר בלבד או גם הבתים שבתוכה? שאלה שלישית, ללשון השנייה, באיזה אופן נחלקו ומדוע? והתשובה, כשאמר חצר, האם משמע אוויר בלבד או כחצר המשכן שכלול בה גם הקודש וקודש הקודשים? שאלה רביעית, שמחר לחברו חולסית ומצולה ועשה קניין באחד מהם, האם קנה את השני ומדוע? התשובה, לא קנה משום שאין תשמישם שווה. לשאלה החמישית, מהו הממל? והתשובה, לפירוש אחד ברשבם, אבן נקובה שמכניסים בה עץ ומבקעים בה את הזיתים, לפירוש השני, עץ עצמו שמבקעים בו את הזיתים. השאלה האחרונה, דף סמך זין, המוכרת בית הבד, האם מחר גם את הקורה ומדוע? והתשובה, את הנקמה לא מחר ורב לזר מחר, כיוון שעל שמה נקרא בית הבד. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בשיעור דפינו היומי אתמול. וכעת אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע ד' בניסן תשע"ז, וללמוד את דפים סמכת וסמכתת, דפינו היומיים, שהם עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף סמך ז' עמוד ב', מן המשנה השנייה בעמוד המצויה 12 שורות לפני סוף דף סמך ז', משנה פותחת במילים, המוכרת המרחץ לא מכר את הנסרים ואת הספלין ואת הבלניות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה שלפנינו מבארת מה נכלל במכירת בית המרחץ כשלא פירט המוכרת הדברים שכולל במכירתו. וכך אומרת המשנה השנייה בדף סמך זין עמוד ב', המוכר את בית המרחץ, בית שאנשים רוחצים בו, ולא פירש מה כלל במחירה. הרשב"א מבאר שמקום הרחצה מחולק לשלושה חלקים. הפנימי זה מקום הרחצה, האמצעי מקום ששם פושטים הרוחצים את בגדיהם, והחיצוני הוא המקום שהנמצאים לבושים בבגדיהם. ומבואר בתוספתא שבמחירת המרחץ כולל גם את הבתים הפנימיים וגם את החיצוניים. אם כן אומרת המשנה, המוכר את בית המרחץ לא מכר עמו את הנסרים שמניחים על רצפת בית המרחץ לעמוד עליהם כדי שלא ייקבו מן החום, או כדי שלא יתלכלכו רגליהם. ואילו התוספות בדיבור המתחיל לא כתבו בשם ריש, הכוונה לנסרים שמכסים בהם את המים החמים כדי שלא יצטננו, כמו שמצינו במסכת שבת דף מ' עמוד א', שרבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שטפו עצמם ביום טוב בבית החיצון ולא נתחממו מחומו של המרחץ, כיוון שהיו המים מחופים בנסרים. עוד אומרת המשנה, ולא את הספלין, כלים שנותנים בהם מהרחיצה, ולא את הבלניות, מגבות שמסתפקים בהם לאחר הרחצה. ואילו הרשב"ם גורס במקום בלניות, וילאות. הוא מפרס זאת בשני אופנים, א', וילון התלוי כנגד הפתח, ב', מגבת. ומוסיף הרשב"ם שהפירוש השני נראה לו יותר. הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שהכוונה לסינר שמכסים בו מקומות צנועים כשיושבים במרחץ. אומרת המשנה, אבל בזמן שאמר לו המוכר, היא, דהיינו בית המרחץ וכל מה שבתוכה מחורין לך, הרי כולן מחורין כל הדברים שהם תשמישי בית המרחץ וגם הדברים המטלטלים, כלולים במחירה. מוסיפה המשנה בין כך ובין כך, בין שאמר לו בית המרחץ וכל מה שבתוכו מחורים לך, ובין שלא אמר זאת, לא מחר אם הוא לא את המגורות של מים, בריכות מים שמספקות מים למרחץ, מגורות פירושו אוצרות, כלשון הפסוק בספר יואל, פרק א', פסוק י' ז', נערסו ממגורות ששם הכוונה לאוצרות תבואה, אם כן אצלנו מדובר על אוצרות מים, בריכות מים המספקות מים למרחץ, וכן לא כלל במחירתו את אוצרות של עיצים, מקום מחסנת העיצים שמחממים בהם את המרחץ. זאת משום שהמים והעיצים אינם תשמישים המיוחדים למרחץ, אלא דברים שיכול להנות מהם גם בביתו. וכשם שהעיצים אינם נחשבים תשמישי המרחץ, כך הבית העשוי לצורך העיצים לא נחשב כתשמיש למרחץ כל כך. זו היה המשנה שלנו בדף סמך זין, עמוד ב', המשנה השנייה בעמוד, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת את הדברים הכלולים ושאינם כלולים במכירת בית המרחץ, ומוסיפה הגמרא דברים שלא נזכרו במשנתנו. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. המוכר את המרחץ ולא פירש מה כולל במכירתו, מחר עמו גם את בית הנסרין, בית המחובר למרחץ, שמאחסנים בו את הנסרים לאחר הרחיצה. וכן את בית היקמין, בית המחובר למרחץ שמניחים בו את הסודרים שהרוחצים עוטפים בהם את ראשם, שלא ינזקו מחום המרחץ. וכן את בית הספלים, מקום הנחת הספלים שנותנים בהם מי הרחיצה. וכן את בית הוילאות, מקום הנחת המגבות שמסתפקים בהם. אבל לא כלל במחירתו את הנסרים עצמן, ולא את היקמין עצמן, ולא את הספלים עצמן, ולא את הוילאות עצמם, כיוון שכל אלו מטלטלים ואינם קבועים במרחץ. ובזמן שאמר לו המוכר, היא, דהיינו בית המרחץ וכל מה שבתוכה מחור לך, הרי כולן מחורים גם הדברים המטלטלים. מוסיפה הברייתא בין כך ובין כך, בין שאמר היא וכל מה שבתוכה, ובין שלא אמר כן, לא מחר לא את הבריכות המספקות לו למרחץ מים, בין אם המחירה הייתה בימות החמה, שבזמן זה המים שבבריכות מועטים, ואף על פי כן אינם בטלים לגבי המרחץ ואינם כלולים במחירה, וכל שכן אם הייתה המחירה בימות הגשמים, שהמים בבריכות מרובים ויש להם חשיבות בפני עצמן, שאז ודאי אינם בתהילים למרחץ. לשון הטור בחושן משפט סימן רשת תוו סעיף ג', לא מחר הבריכות המספקות מים בימות החמה ובימות הגשמים. והפרישה מסביר שכוונתו לומר שאין הבריכות בכלל המחר אפילו אם הן מספקות מים למרחץ בין בימות החמה ובין בימות הגשמים. היינו סבורים לומר שנחשבים כתשמישים קבועים למרחץ ויהיו נכללים במחירתו. וכל שכן אם אינם מספקות מים למרחץ כל ימות השנה, שאינן כלולים במחירתו. וכן לא כלל במחירתו את בית כינוס העיצים, מקום אכסנת העיצים. והרשב"ם מביא את גרסת התוספתא, לא מכר את הבית ולא את העיצים, והוא מבאר הרשב"ם שכשם שהעיצים אינם כלולים במחירת בית המרחץ, כיוון שאינם תשמישיו המיוחדים אלא משמשים גם להסקת הבית, כך גם הבית העשוי להכסנת העיצים אינו נחשב לחלק מתשמישי המרחץ כל כך. המשיכה הברייתא ואומרת, ואם אמר לו המוכר, בית המרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך, הרי כולן מחורין, כלומר, גם הבריכות ואוצרות של העיצים. לפי שבאומרו וכל תשמישיו התכוון לרבות גם את הבריכות ואוצרות העיצים שמשמשים במקצת את המרחץ. שנינו בברייתא הזו, שאם אמר בית המרחץ וכל תשמישיו, הרי כולן מחורין. מביאה עכשיו הגמרא מעשה במוכר בית הבד וכל תשמישיו, שדנו בו האמוראים מה כלול במחירתו. ספרת הגמרא, אהודה אמר ללחברי, מעשה באחד שאמר לו לחברו, בית אבד וכל תשמישיו אני מוכר לך. הויה הנו חנבטה אבראי. היו למוכר כמה חנויות מחוץ לבית אבד, שמשמשים בעיקר לממכר פת ויין. הוישת חובי שום שמי. מלבד שימוש זה, היו שוטחים שם שומשומים ליבשם כדי לכבוש אותם בבית אבד הסמוך. הקונה טען שגם את החנויות הללו הוא קנה באותה מחירה. עתה לקמד רב יוסף, בא לפני רב יוסף לברר את הדין בזה, אמר להישיב רב יוסף תנינה, שנינו בברייתא שהובא להיל, אם אמר המוכר בית המרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך, הרי כולן מחורין. יש שגורסים כאן, בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך, הרי כולן מחורין. גם אוצרות העיצים שאינם משמשים דווקא לבית המרחץ, מחורים לו. ולכן גם כאן, שאמר המוכר בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך, כלל במחירה גם את אותם חנויות במחירתו. שואלת הגמרא, אמר לאביי, שואל אביי תלמידו של רב יוסף את רבו, איך פסקת שכיוון שאמר וכל תשמישיו כלל גם את החנויות במחירה? ואתני רבי חייא, שנה רבי חייא שאף באופן שאמר וכל תשמישיו אין כולן מחורין, הם לא מחורים, כיוון שתשמישם של אותם חנויות אינו מיוחד לבית הבד. אלא אמר רב אשי, מפרש את הגמרא באופן אחר, חזינן רואים אנו בנוסח הדברים שאמר המוכר. אי אמר לי, אם אמר המוכר ללוקח, בית הבד וכל תשמישיו מחורין לך, ואילין מצרנה, ואילו הם מיצריו, כלומר הוא סימן את גבולות בית הבד, קני, קנה הקונה גם את החנויות, כיוון שהם משמשים במקצת את בית הבד ונמצאים בתוך גבולות המיצרים. והיא לא, לא קני. ואם לא סימן את מיצריה, או לא הוסיף וכל תשמישיו, לא קנה הלוקח את החנויות. אף הברייתא לאל בעניין מכירת בית המרחץ מתפרשת כך, שאם אמר בית המרחץ וכל מה שבתוכו אני מוכר, אף שסימן את המיצרים לא קנה לוקח את בריחות המים ותוצרות העיצים שבתוך המיצרים. כיוון שבאופן זה אנחנו אומרים שמיצרים הרחיב לו, כלומר, סימון הגבולות אינו ראייה, כיוון שרגילות לעשותם באופן הרחב, מאחר וקשה לסמנם בצמצום. אבל אם אמר בית המרחץ וכל תשמישיו מכור לך וגם סימן את המיצרים, גם הבריחות והאוצרות שבתוך המיצרים כלולים במחירה, מאחר והם ראויים במקצת לשימוש בית המרחץ. לשון הרמב"ם מלכות מחירה פרק כ"ה, הלכה ט', אם אמר לו מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך, הרי אין כולן מחורין, אף על פי שאין חוצה לו. מדייק הדרישה בדברי הרמב"ם, שרק לגבי בית הבד צריך שיאמר ואילו מיצריה, אבל במרחץ לעולם אם אמר לו הוא וכל תשמישיו, קנה הכל. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף ס"ח עמוד א'. המשנה מבארת מה כלול במכירת עיר, כאשר המוכר לו פירט אילו דברים כולל עימה במכירתו. אומרת המשנה, המוכר את העיר ולא פירט מה כלול במכירה, מחר עימה את הבתים שבתוכה, שאף הם בכלל עיר, וכל שכן שחצרות העיר כלולים במכירה, שם עיקר, שם העיר. משום שמשמעות עיר, היינו מקומות הפנויים שבה, ולפיכך לא הוצרח התנה לשנותם. אם כן, המוכר את העיר ולא פירט מה כלול במכירה, מחר עימה את הבתים ואת הבורות שכין ומערות וכן את המרחצאות, בתי מרחץ ושובחות של יונים ובית הבדין שבה משמשים לעצירת זיתים לשמן ובית השלחין הסמוכים לעיר, והגמרה לקמן תבאר למה הכוונה, שאין הכוונה כמו בכל מקום שדות הזקוקות להשקעה. אבל אומרת המשנה, לא כלל במחירתו כשמחר את העיר את כלי התשמיש המטלטלין שבה, כגון תנור וקיריים ושאר המטלטלין שנמנו במשנה לאל בדף סמכי עמוד א', שאינם בכלל מחירת בית, וכל שכן שלא כלל במחירת העיר את החיטים והסעורים שבה. מוסיפה המשנה, ובזמן שאמר לו המוכר ללוקח, היא, דהיינו העיר וכל מה שבתוכה מחורים לך, אפילו היו בה בעיר באמה ועבדים שהם מטלטלין שאינם קבועים בעיר כיוון שהולכים ממקום למקום, הרי כולן מחורין, וכל שכן ששאר מטלטלין כגון חיטים וסעורים וכסף וזהב כלולים במחירה. והטעם שלגבי מחירת עיר, אם אמר אי וכל מה שבתוכה גם בהמות ועבדים וחיטים וסעורים בכלל המחירה, ואילו לגבי מחירת חצר, למדנו לאל בדף ס"ז עמוד א', שאינו כולל באופן זה אלא את כלי התשמישין. מה ההבדל? משום שכאשר מוכר אדם עיר, הרי הוא מסתלק לגמרי מן העיר, ותורח הוא לו להוציא את המטלטליו לעיר אחרת, ולכן הוא כולל את הכל במחירתו. ואותם, משום שמחירת עיר היא מחירה גדולה, ולכן בתהילים לעיר גם בהמה ועבדים וכל המטלטלין. וזהו כלל בכל המחירות, שככל שהמחירה גדולה יותר, הרי כלול עימה יותר. דברי הרשב"ם. מסיים את המשנה ואומרת, רבן שמעון גמליאל אומר, המוכר את העיר בסתם, מחר עימה את הסנטר. הגמרא תבאר בהמשך למה הכוונה. זוהי המשנה שלנו בדף ס"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. לברר את הגמרא האם יש ראייה ממשנתנו שבדעת בני אדם עבד נחשב למטלטלין, והגמרא תפשוט מכאן מה שהסתפקו בגמרא לקמן בדף קופנון עמוד א' בנידון הזה. הגמרא שם מסתפקת אם עבד הרי הוא כקרקע או כמטלטלין. ומסביר הרשב"ם שאין הנידון בגמרא שם מהו דינו של עבד מדאורייתא, שכן לעניין זה ודאי דינו כקרקע שנקנה בכסף בשטר ובחזקה, כמבואר במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב', שלמידים זאת ממה שנאמר בבית כנעני בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. ההיקש הזה בא ללמדנו שכשם ששדה אחוזה נקנה בכסף בשטר ובחזקה, כך גם עבד כנעני. אלא הספק שם אם בלשון בני אדם עבד קרוי מטלטלין או קרקע, ונפקא מינה באדם שנתן או מכר את המטלטלין שברשותו, אם מתכוון לכלול את העבד במכירה ובנתינה הזו או לא. ועל הנידון הזה מברר את הגמרא, מדוע לא פשטנו את הספק הזה ממשנתנו. אבל תוספות שם, בדף קופנון עמוד א' בדיבור המתחיל עבדה, מפרשים, שאומנם בדיני תורה הוקשו, דהיינו הושבו עבדים לקרקעות, אבל נידון הגמרא שם, אם הוקשו לדינים דרבנן. הקובץ שיעורים מקשה על התוספות, איך רצו בסוגייתנו לפשוט את הבעיה הזו ממשנתנו? הרי הנידון כאן, מהו לשון בני אדם? תרץ הקובץ שיעורים שתקנות חכמים תלויות בדעת בני אדם. אם כן, שואלת הגמרא אחרי המשנה בדף סמכת עמוד א', אמר לי רבה חברי דרב אביה לרב אשי, הרי מתוך דברי המשנה שמטלטלין אינם כלולים בסתם מכירת עיר, ואם אמר המוכר, היא, העיר וכל מה שבתוכה מכורין, גם העבדים כלולים במכירה, שם התמינה, הוכחה מכך, עבדה כמטלטל אדמי, שבדעת בני אדם עבד נחשב למטלטלין, דהי כמקרקע אדמי. אם העבד נחשב בדעת בני אדם לקרקע, אם כן גם באופן שלא אמר היא וכל מה שבתוכה מכורין, נסדה בין אגב מטה, יהיה העבד כלול במכירה, שהרי אמנם באופן זה אין כוונתו לכלול את המטלטלין, אבל כיוון שעבד נחשב לקרקע, מדוע לא יהיה כלול במכירה? אלא בהכרח מוכח ממשנתנו שעבד נחשב כמטלטלין. אם כן, שואל רבה חברי דרב אביה, מדוע הסתפקו בנידון הזה לקמן בדף קופנון עמוד א' ולא פשטו זאת ממשנתנו? נוחה הגמרא את ההוכחה ומיישבת ואומרת, ואלה לדבריך רבחה, מהי, מה עולה ממשנתנו הוכחה לכאורה? דעבדה כמטלטלי דמי, שעבד נחשב בדעת בני אדם למטלטלין, ולכן הוא אינו כלול בסתם מכירת עיר? עדיין יהיה קשה, מהי אפילו? מהו ששנינו בהמשך המשנה שאם אמר, היא, העיר וכל מה שבתוכה מכורין, אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין? מהלשון אפילו משמע שיש חידוש בעבד יותר משאר מטלטלין. ואילו לדבריך, עבד שווה לשאר מטלטלין שנקנין באופן הזה. אלא מה יתלך למימר? מה יש לך ליישב ולומר? שייני בין מטלטלי דנייד ממטלטלי דלא נייד. שונה דינם של מטלטלין שניידים מעצמם כדוגמת עבדים, מאשר מטלטלין שאינם ניידים מעצמם, וממילא היה מקום לומר שכאשר אמר המוכר, אי, העיר וכל מה שבתוכה, אז רק מטלטלין שאינם ניידים בתהילים לעיר וכלולים במחירה. אבל עבדים ניידים לא כלולים במחירה, או איל ואינם בתהילים כלפי העיר. ולכן הקטעה משנה בלשון אפילו עבדים שהם בכלל מחירת העיר. כיוון שכך, באותו אופן יש לדחות את הראייה שהבאת מן המשנה להוכיח שעבד כמטלטלין נחשב. שכן, אפילו תימה, אפילו אם תאמר עבדה כמקרקע דמי, עבד הרי הוא כקרקע מכל מקום, שייני בין מקרקע דנייד למקרקע דלא נייד. יש חילוק בין קרקע ניידת כדוגמת עבד לבין שאר קרקעות שאינם ניידות. ועל אף שבסתם מחירת עיר הקרקעות שאינן ניידות כלולים במחירה, מכל מקום עבדים שהם ניידים הם אינם כלולים במחירה, אלא אם כן אמר לו את הנוסח, היא העיר וכל מה שבתוכה. כיוון שבסתם מחירה אין כוונתו לכלול אלא את הדברים הקבועים בעיר ונקראים על שם העיר, ולא את העבדים שיכולים לצאת מן העיר ואינם קבועים בה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבן שמעון גמליאל אומר, המוכר את העיר סתם מכר עמה גם את הסנטר. יהיה הגמרא מחלוקת המוראים מהו סנטר. שואלת הגמרא מהי סנטר, מהו סנטר שלדעת רבן שמעון גמליאל כלול בסתם מחירת עיר. מבארת הגמרא אך התרגימו כאן בבבל בירוש הכוונה בר מכוויניתה, עבדו של שר העיר, הבקי בתחומי העיר וממונה להראות את תחומי השדות של כל אחד מיושבי העיר, ולפי שאי אפשר לעיר בלא העבד הזה, הרי הוא כלול במחירה. אילו רבנו חננאל סובר שסנטר זה שומר העיר, מלשון הפסוק נותרה את הקרמים, האמור בספר שיר השירים. אילו שמעון בן אבטולומוס אומר שסנטר פירושו בגי, שדות שמסביב לעיר. הרשב"א גורס פה ש... השם של האמורה זה שמעון בן אבשלום, אבל רבינו חננאל אומר שלא ייתכן שקראו לו בן אבשלום, משום שאבשלום בן דוד אין לו חלק לעולם הבא, כאמור במסכת סנהדרין דף קוף ג' עמוד ב', ולא ייתכן שנקרא על שמו. שרי דרשו חכמים במסכת יומא, דף למד ח' עמוד ב', על הכתוב בספר משלי פרק י' פסוק ז', ושם רשעים ירכב, דהיינו, שאין מזכירים אותם בשמם. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקתם של האמוראים לגבי המילה סנטר. מן דאמר מי שפירש, דהיינו בני בבל שפרשו שסנטר הכוונה בר מחווניתה, עבד הבקי בתחומי העיר ונמכר עם העיר על אף ניידותו, כל שכן בגי, כל שכן שדות שמסביב לעיר נמכרות יחד עם העיר כיוון שקבועות במקומן. אבל מן דאמר מי שפירש, דהיינו שמעון בן אבטלומוס, שסנטר הכוונה בגי, שדות שמסביב לעיר, הוא סובר שדווקא שדות אלו נמכרים עם העיר כיוון שקבועות במקומן. אבל בר מחווניתה, עבד הבקי בתחומי העיר, לא מזדה ואיננו נמכר יחד עם העיר, מבלי שיפרש זאת במפורש המוכר, משום שהוא נייד ואינו קבוע. בקשה הגמרא, מתחילת משנתנו על מי שפירש סנטר זה בגי, שדות. תנן שנינו בתחילת משנתנו שלדעת הנקמה בית הבדים ובית השלחין כלולים במחירת עיר סתם. אומרת הגמרא, סברוע, סברו בני הישיבה לפרש מהי שלחין, למה הכוונה שלחין? בגי, שדות שמסביב לעיר. והם נקראות שלחין על שם שנצרכות לגשמים ששייך בהם הלשון הזו. דכתיב בספר יוב, פרק ה' פסוק יוד, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. שואלת הגמרא ביש, למה מחלוקת הנקמה ורבן שמעון מגמליאל במשנתנו מובנת? למאן דאמר, למי שסובר, דהיינו בני בבל, שסנטר פירושו בר מחווניתה. שלדבריו, תתפרש המחלוקת במשנתנו כך. אמרת הנקמה שרק בגי, רק השדות שקבועות במקומן, מזדבני מחורות בכלל מחירת העיר. אבל בר מחווניתה, עבד הממונה על השדות שאינו קבוע במקומו, לא מזדבן, אינו מחור בכלל העיר. ואת הרבן שמעון מגמליאל למימר, בר רבן שמעון מגמליאל לחלוק על תנקמה ולומר, שאפילו בר מחווניתה, גם העבד הזה שאינו קבוע, נמי מזדבן, גם כלול במחירה של העיר. אלא למאן דאמר למי שסובר דהיינו שמעון בן אבטלומוס, שסנטר פירושו בגי שדות, קשה, מה בר רבן שמעון מגמליאל להוסיף על תנקמה? הרי תנקמה עצמו נמי יחיקה אמר, גם אמר כך ששדות כלולות במחירת העיר, ואם כן מוכח שסנטר פירושו בר מחווניתה, עבד הבקי בתחומי העיר. דוחה הגמרא את הראיה ומיישבת, מי סברת וכי סבור אתה, מהי שלחין בגי? האם אתה סובר שמה שנאמר במשנה שלחין הכוונה לשדות שנצרכות למי גשמים? לא, אין הפירוש כן, אלא מהי שלחין? גינונייתה, גינות שסמוכות לעיר ושבתוך העיר, וגינות אלו נקראות שלחין על שם האילנות, שבהם שמשלחים, שמגדלים פירות בכל שנה. כמו שנאמר בשיר השירים פרק ד' פסוק י' ג', שלחייך פרדס רימונים, כלומר גינותייך המגדלות פירות כל שנה, הרי הם כפרדס רימונים. וכיוון שגינות אלו עשויות לטייל בהם כדוגמת בית, הרי הם שייכות לעיר יותר משדות הנקראות בגי. סוברת הנקמה שהן כלולות במחירת העיר. אבל בגי שדות שסביב העיר לא מזדבני, אינן כלולות במחירת העיר. ואתה ובר רבן שמעון בן גמליאל למימר לחלוק על תנקמה ולומר שאפילו בגי, אפילו שדות שאינן שייכות לעיר כגינות, נמי מזדבני, גם הן כלולות במחירת העיר. ונמצא שלדעת שמעון בן אבטלומוס הסובר שסנטר הכלול במחירת העיר לרבן שמעון בן גמליאל פירושו בגי שדות, בהכרח יש לפרש שבית השלחין הכלול במחירת העיר לדעת הנקמה פירושו גינונייתה, גינות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מי סברת, הרי בכל השס בית השלחין מתפרש שדות שהם משקין אותם, ומדוע לא פרשו גם על משנתנו כך? תרצים התוספות שהגמרא הבינה שאין סברה לחלק גבי מחירת עיר בין שדה בית השלחין שנצרכת בתמידות להשקיה לבין שדה בית הבעל שאינה צריכה השקיה נוספת מלבד מי גשמים, ולכן נמנעה מלפרש שלחין כמו בכל מקום שהכוונה לשדה שצריכה השקיה תמידית, שאם כן היה משמע שכוונת המשנה למעט שדה הבעל, ולכן פרשו שהחילוק הוא בין גינות לבין שדות. עוד נציין שפשוטו של מקרא בשיר השירים, כפי שמפרש שם רשי, שהכתוב מדבר בשפחן של ישראל בדרך משל, דהיינו שאפילו קטנים שבישראל שיביישים ממצוות כאדמת בית השלחין שיביישה וצריך להשקותה בתמידות, מרובים במעשים טובים כפרדס רימונים. המצודת דוד מפרש ששלחייך הכוונה לפרי בטנם של ישראל המתפשטים ונשלחים מהם, הם יהיו מלאים חוכמות כרימון שמלא בגרגירים. ביה הגמרא שמועה זו באופן אחר, שיקשו מתחילת משנתנו על מי שפירש שסנטר זה בר מחווניתה, העבד שאחראי ובקי על תחומי העיר. איקא דאמרי שאמרו את השמועה הזו באופן אחר, סברו בני הישיבה לפרש מהי שלחין, מה הם בית השלחין שאמר תנא קמא שהם כלולים במכירת העיר, גינונייתא, גינות הסמוכות לעיר. שואלת הגמרא לפי זה, בישלמה מחלוקת תנא קמא ורבן שמעון מגמליאל במשנתנו מובנת למאן דאמר, למי שסובר, דהיינו שמעון בן אבטולומוס, שסנטר פירושו בגי, שדות, שלפי דבריו תתבהר המחלוקת בדרך הבאה. אמר תנא קמא שרק גינונייתא, רק גינות השייכות לעיר, משום שעשויות לטייל בהם בדומה לבית מזדבן, נמכרות יחד עם העיר, אבל בגי שדות שאינן כל כך שייכות לעיר, לא מזדבני, אינן נמכרות עמה. ועתה ובר רבן שמעון מגמליאל למימר, לחלוק על דבריו של תנא קמא ולומר, דאפילו בגי, גם שדות שאינן שייכות לעיר, כגינות, מזדבני, מכורות בכלל העיר. אלא למאן דאמר למי שסובר, דהיינו בני בבל שסוברים שסנטר, פירושו בר מחוונית העבד הממונה להראות את תחומי השדות, איך תתפרש מחלוקתם של תנא קמא ורבן שמעון מגמליאל במשנה? לכי ייתכן שאמר תנא קמא שרק גינוייתא, שרק גינות הסמוכות לעיר נמכרות יחד עם העיר ולא שדות? ומאדר לי והשיב לו רבן שמעון מגמליאל שגם בר מחווניתא, גם עבד הממונה על תחומי השדות נמכר יחד עם העיר, ולא הזכיר שגם השדות עצמן נמכרות עם העיר. הרי היה על רבן שמעון מגמליאל לפרש בתחילה שהוא חולק על דברי תנא קמא עצמם שאין השדות נמכרות עמה, והוא רבן שמעון מגמליאל סובר שהשדות כן כלולות במכירה, ולהוסיף על כך שגם הסנטר שהוא עבד הממונה על השדות כלול במכירה. היות וזה לא מופיע במחלוקתם של רבן שמעון מגמליאל ותנא קמא בהכרח שסנטר פירושו שדות, וזהו שהשיב רבן שמעון מגמליאל, לא רק הגינות מכורות כדברי תנא קמא אלא גם השדות מכורות יחד עם העיר. דוחה הגמרא את הראיה ומיישבת, מי סברת וכי סבור אתה לפרש מהי שלחין, מה הכוונה שלחין האמורון במשנה, גינונייתא, גינות הסמוכות לעיר, ומתוך כך הוכחת שסנטר פירושו שדות? לא, אין הפירוש כך, אלא מהי שלחין, מה הכוונה שלחין, בגי, שדות שסביב העיר, והם נקראים שלחין משום שצריכים לגשמים ששייך בו הלשון הזו. דכתיב בספר איוב פרק ה' פסוק יוד, ושולח מים על פני חוצות, סובר תנא קמא, שכיוון שהשדות קבועות בעיר, הרי הם נמכרות יחד עם העיר. אבל בר מחווניתא, עבד הממונה על תחומי השדות, לא מזדבן, אינו נמכר עמה, לפי שאינו קבוע במקומו כמו קרקע. ועל זה עתה, על זה בר רבן שמעון מגמליאל למימר לחלוק ולומר, דאפילו בר מחווניתא, אפילו אותו עבד הממונה על תחומי השדות, שהוא לא קבוע כקרקע, נמי מזדבן גם הוא נמכר יחד עם העיר. ונמצא שלדעת בני בבל הסוברים שסנטר הכלול במכירה לרבן שמעון בן גמליאל פירושו בר מחווניתא, אותו עבד הממונה על תחומי השדות, והכרח יש לפרש שבית השלחין הכלול במכירה לדעת תנא קמא פירושו בגי שדות. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שסנטר הוא עבד הממונה על תחומי השדות. תשמע בו ושמע ראיה לדבר ממה ששנינו. רבי יהודה אומר המוכר את העיר סנטר אינו מכור עמה, ואילו אנקולומוס סופר המלך הממונה לכתוב את מניין הבתים והשדות והאנשים לצורך גביית מס, אנקולומוס מלשון בעל קולמוס, מכור יחד עם העיר. סברה הגמרא לפרש מה אילה והאם לא מסתבר לומר מידה אנקולומוס גברה, מזה שאנקולומוס הכוונה לאדם סופר המלך, אף סנטר השנוי בהמשך נמי גברה, גם הוא אדם ולא שדה. הנה ראיה והוכחה שסנטר הכוונה בר מחווניתא, אותו עבד הממונה על תחומי השדות, על תחומי העיר. נוחה הגמרא ואומרת מידי עיריה וכי ראיה איזו, כלומר וכי זה שסנטר ואנקלומוס שנויים יחד בדברי רב יהודה, ממילא אתה מחויב להשוותם ולומר ששניהם בני אדם? הרי אפשר לומר ולדחות אקדאיתא ואקדאיתא, כל אחד מהם מתפרש לעצמו, אנקולומוס בן אדם וסנטר הכוונה שדות. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרת אחי? וכי יכול אתה לפרש שסנטר השנוי בתוספת פירושו שדות? ולגביהם אמר רבי יהודה שאינן מכורות עם העיר? והקטני סייפה, הרי שנינו בסייפה של התוספת הזו, אבל לא מחר עם השדה את שיעריה, ולא את בנותיה, לא את הכפרים הסמוכים לעיר, ולא חורשין המוקצין לה, יערות הסמוכים לעיר ופתוחים לה ומיוחדים לשימוש בני העיר, ולא ביברין לא כלובים של חיה ושל עופות ושל דגים. רש"י במסכת ביצה דף כ"ג עמוד ב' מבאר שביברין הכוונה לבריכות מים, ביברין של דגים, ואילו של חיות הכוונה מקום מוקף גדר וכונסים לשם חיות הבר ויולדות ומגדלות שם. ואמרינן, ביערו בני הישיבה מהי, מה הכוונה שיעריה של העיר? ביזלי. ומהי ביזלי? אמר רבי אבא, פסיקי בגי, חלקים מבקעה גדולה סמוכה לעיר שמופרדים ממנה קצת מחמת סלע שביניהם, ונמצא שמרוחקים מן העיר יותר משאר שדות. מדייקת הגמרא, משמע בתוספתא שרק פסיקי בגי עודה לא מזדבני, רק חלקי הבקעה הם אינם כלולים במחירה לפי שמרוחקים מן העיר, אבל הבגי עצמן מזדבני, השדות הסמוכות לעיר מחורות עם העיר, ונמצא שלדעת רבי יהודה שדות הסמוכות לעיר כלולות במחירה. אם כן, אי אפשר לפרש שמה ששנו ברישה שסנטר אינו מחור לדעת רבי יהודה, הכוונה לבגי, הכוונה לשדות. יושבת הגמרא ואומרת איפוך, תהפוך את הגרסה בתחילת התוספתא ותשנה כך, רבי יהודה אומר סנטר מחור ואן קלומוס אינו מחור, ולפי זה אפשר לפרש שסנטר הכוונה לבגי שהם שדות הקרובות לעיר ונמכרות עם העיר, ולכן שנינו בסיפה שרק שיעריה של העיר, דהיינו פסקי בגי, אותם שדות שרחוקות מן העיר, מחמת שיש סלע שמפריד בינם לבין השדות הקרובות, הן השדות הללו אינן מחורות. מאחר ולדעת הסוברים שסנטר זה בגי, וצריכו להפוך את הגרסה בתוספתא, אז נמצא שרב יהודה בתוספתא סובר כדעת רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, שסנטר נמכר יחד עם העיר. שואלת הגמרא, ומי מצאת אמרת? וכי יכול אתה לומר שרב יהודה כרבן שמעון בן גמליאל? סביר עלי. הוא סובר כרבן שמעון בן גמליאל שסנטר נמכר יחד עם העיר? והרי מדברי רב יהודה בהמשך התוספת המבואר, כרבנן סביר עלי, שהוא סובר כרבנן החולקים על רבן שמעון מגמליאל בעניין מכירת עיר. דקטני סיפה, שכן שנינו בסיפה של התוספתא, שרב יהודה סובר שאם אמר המוכר, העיר וכל מה שבתוכה מחורין, כלל כל הדברים השנויים בתחילה, אבל לא כלל את שיעריה ולא את בנותיה. דהיינו הכפרים שסבירות העיר. ואילו רבן שמעון מגמליאל אינו סובר כך, שהרי אמר שאם מחר את העיר, מחר גם את בנותיה אימה, דתניה ששנינו בברייתא, המוכר את העיר לא מחר את בנותיה אימה. ורבן שמעון מגמליאל אומר המוכר את העיר כן מחר את בנותיה אימה. נמצא שרב יהודה סובר כרבנן ולא כרבן שמעון מגמליאל. תרץ את הגמרא, אומנם מוכח מן הסיפה שרב יהודה חולק על רבן שמעון מגמליאל לגבי בנותיה שהם הכפרים שסביב העיר, אבל אין מכך ראיה שחלוקים הם גם ברישה לגבי סנטר, אלא רב יהודה סבר לקוותי בחדה ופליג עלי בחדה. רב יהודה סבר כמותו בדין אחד, דהיינו בדין הרישה, שגם הסנטר כלול במחירת העיר, וחלוק עליו בדין אחר, דהיינו בדין של הסיפה לגבי בנותיה. אומרת הגמרא, שנינו בתוספתא שהובאה לעיל ולא כלל במחירת העיר את הביברין של חיה ושל עופות ושל דגים. מקשה הגמרא על כך סתירה מברייתא אחרת. רמיני, אני שאל אותך סתירה, שנינו בברייתא, היו לה לעיר בנות, דהיינו כפרים סמוכים לה, אין נמכרות עמה, כיוון שאינן מחוברים לעיר ואינם קרויים כשם העיר. אבל אם היה לה לעיר עצמה חלק אחד בים, מקום יישוב בים המחובר עמה ושמו כשם העיר, וחלק אחד ביבשה, או שהיה לעיר חלק אחד ממנה שאינו מחובר עמה ממש אבל קרוי בשם העיר, או שהיו סמוכים לעיר ביברין כלובים של חיה ושל עופות ובריכות של דגים, הרי אלו נמכרים עמה. אז אם כן, איך שנינו בתוספתא לאל שביברין אינם מחורים עם העיר? רצת הגמרא לא קשה, אין סתירה. המה ששנינו בברייתא שאף הביברין נמכרים עם המדובר באופן דנגיח קאי לגו, שפתחם של הביברין פונה כלפי פנים, כלומר לצד העיר, ולכן נמכרים עמה. ואילו מה ששנינו בתוספתא שאינם נמכרים עם העיר, מדובר באופן דנגיח קאי לבר, שפתחם של הביברין פונה כלפי חוץ ולכן אינם נמכרים עמה. שואלת הגמרא, איך אפשר ליישב את התוספתא שפתח הביברין פונה כלפי חוץ ולא לצד העיר, ולכן אינם מחורים? והקטני, והרי באותה תוספתא שנינו ולא כלל במחירתו את חורשין המוקצין לה, היערות הסמוכים לעיר ופתוחים לצד העיר, ומבואר שאפילו באופן שפתוחים לצד העיר אינם מחורים. יישבת הגמרא, הימה אמור ותגרוס בתוספתא, המוקצין הממנה, המוקצין ממנה ולא המוקצין לה. והיינו, שפתחי אותם יערות פונים ממנה כלפי חוץ, ולכן אינם נמכרים עם העיר. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף סמכת עמוד ב'. המשנה מבארת מה כלול במחירת שדה כאשר המוכר לא פירט אילו דברים כולל עמה במחירתו. אומרת המשנה, מוכר את השדה סתם ולא פירש את מה כלל במחירתה, מחר עימה את האבנים שבתוכה שהם לצורכה, שמיוחדים לצורך השימוש בשדה, והגמרא תפרש למה הם משמשים. ואף על פי שהאבנים מטלטלין מכל מקום, כיוון שקבועים לתשמיש השדה הזו, ואין מזיזים אותה מהשדה לעולם, הרי הם כמחוברים לקרקע. וכן אומרת המשנה, כלל במחירתה את הקנים שבקרם, שהם לצורכו, שמיוחדים לצורך תשמיש הקרם. ומסביר הרשב"ם שמכאן מוכח שהמוכר את השדה והיה בו קרם, הרי הקרם מכור, ולכן שייך לדון שגם הקנים שבקרם בכלל המחירה. והוא הדין לכל האילנות שמחורים בכלל השדה, חוץ מחרוב המורכב וסדן השקמה שמבואר בסוף המשנה שאינם מחורים בכלל השדה. ואילו מהמאיר עם האשמה שדין זה עוסק במוכר את הקרם, אבל במוכר שדה אין הקרם בכלל. המשיכה המשנה ואומרת, וכן כלל במחירת השדה את התבואה שהיא מחוברת לקרקע ואת חיצת הקנים, הרבה קנים הגדלים בכלח אחד שמקום גידולם היא בקרקע הפחותה מבית רובע, שאפשר לזרוע בו פחות מרובע קו תבואה, שכיוון שהיא קטנה היא בתעילה לשדה. וכן כלל את השומרה, סוכה שהשומר יושב בה שאינה עשויה בתית, שאין כתליה תוחים בתית, שכיוון שלא תחו אותה אינה חשובה ובתעילה היא לגבי השדה. וכן מחר את עץ החרוב שאינו מורכב, שהוא עדיין צעיר ולא הרכיבו בו ענף ממין אחר, ואת בתולת השקמה, עץ שקמה צעיר, שעדיין לא קציצו ממנו את ענפיו. היה דרמה כותב שעד 7 שנים הוא נקרא בתולה, כמבואר במסכת בבא מציעא דף קט עמוד א', שעד 7 שנים אין ראוי לקצות את ענפיו, כיוון שעדיין לא גדלו כל צורכם. היות והם צעירים, הם לא חשובים ואין להם שם בפני עצמם, והם נמכרים יחד עם השדה ככל שאר אילנות המחורים עם השדה. אבל אומרת המשנה, לא מחר עם השדה, לא את האבנים שבתוכה, שאינן לצורכה, שאינם מיוחדים לצורך תשמיש השדה, ולא את הקנים שבקרם, שאינן לצורכו, שאינם מיוחדים לצורך תשמיש הקרם, ולא את התבואה שהיא תלושה מן הקרקע. והטעם בכל אילו, כיוון שהם מטלטלין שאינם קבועים לתשמיש השדה ואינם צריכים לשדה, לכן אינם נחשבים כחלק ממנה, ואינם בכלל המחירה. מוסיפה המשנה, דינים אמורים לאל רק באופן שמחר את השדה בסתם. אבל בזמן שאמר לו המוכר, היא וכל מה שבתוכה מחורין לך, הרי כולן מחורים, גם הדברים המטלטלין השנויים לאל מחורין, שהרי פירש שמוכר לו את כל מה שבתוכה. אומרת המשנה, אבל בין כך ובין כך, בין באופן שאמר היא וכל מה שבתוכה מחורין, ובין כשלא אמר כך, לא מחר עימה לו את חיצת הקנים הגדלים בקרקע שהיא בית רובע, שאפשר לזרוע בה רובע קו תבואה, יותר מרובע קו, ולא את השומרה שהיא עשויה בתית, לא מחר את סוכת השומרים שתחו אותה בתית, ולא את עץ החרוב המורכב שכבר הזקין והרכיבו בו ענף מעץ אחר, ולא את סדן השקמה, עץ שקמה שהזקין וגדל הרבה וקצצו ממנו את ענפיו ויצאו ענפים חדשים, את זה הוא לא מחר יחד עם השדה, משום שכל אילו חשובים ויש להם שם בפני עצמם, ולכך הרי הם נחשבים כשדה אחרת ואינם כלולים במה שאמר המוכר, אי וכל מה שבתוכה. כפי שמפרש הרשב"ם משמע, שדין חיצת הקנים, השומרה, חרוב המורכב וסדן השקמה שווים, שבכולם גם הקרקע אינה מחורה, משום שכולם הם רשות בפני עצמם. ואילו היה דרמה כותב שהם חלוקים בדינם. חיצת הקנים, גם הקרקע אינה מחורה, משום שהיא קובעת שם לעצמה והיא נחשבת לשדה בפני עצמה. ואילו שומרה, סוכת שומר שאינה עשויה בתית, רק השומרה עצמה אינה מחורה, אבל הקרקע מחורה. וחרוב המורכב וסדן השקמה, הקרקע מחורה, אלא שאינה לוקח יכול לומר למוכר, שיקצץ את אילנו, כיוון שהמוכר משאר לעצמו זכות להשאיר את האילן כל זמן שהוא צריך לו. אין לומר שהוא שיער לעצמו את האילנות רק כדי לקוצצם לעיצים, שאם כן אין שום חשיבות לאילנות הללו. והרי הם כתבועה תלושה. אז מדוע באומר אי וכל מה שבתוכה הם אינם מחורים, אלא ודאי שיער אותם כדי שיוכל להשאירם כמות שהם. ולכן גם באומר אי וכל מה שבתוכה הם אינם מחורים. זו היה המשנה שלנו, בסוף דף סמכת, וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף סמכת. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור אבנים שהם לצורכה שנוי במשנתנו. מבררת הגמרא מהי אבנים שהם לצורכה, שאמרנו שהם בכלל מחירת השדה. אומרת הגמרא, אחת תרגימו בבבל פרשו שהם אבני דאקפה, אבנים גדולות שמניחים על העומרים כדי שלא יתפזרו ברוח. וכיוון שמיוחדות הם לצורך שדה זו ואין מזיזים אותם מן השדה לעולם, לכך נחשבות האבנים הללו כמחוברות לשדה. אילו הוא לאמר, אבנים שהם לצורכה הם אבנים הסדורות בשדה לגדר, לצורך בניית גדר על השדה. שואלת הגמרא על אולה, איך אפשר לומר שהכוונה לאבנים הסדורות בשדה ורק הם בכלל המחירה? ואתה נראה בחייה, הרי הבחייה שנה בברייתא שמחר בכלל השדה אבנים צבורות לגדר. האבנים שנאספו לצורך בניית הגדר, אף על פי שאינן סדורות, מיישבת הגמרא, אין לגרוס צבורות, אלא תני, יש לשנות בברייתא אבנים סדורות לגדר. וכמן בדף ע"ח עמוד ב' שנינו בברייתא, מחלוקת בין רבי מאיר לרבנן מה כלול במחירת כרם. דעת רבנן שתשמישי הכרם שאינם קבועים כל כך בכרם, אינם כלולים במחירה. ואילו רבי מאיר סובר, שגם תשמישי כרם שאינם קבועים כל כך בכרם, הרי הם מחורים בכלל הכרם. וכן לגבי מחירת שדה מחלוקתם קיימת, שלדעת רבנן רק דברים המיוחדים וקבועים בשדה כלולים במחירה, ולדעת רבי מאיר גם דברים שאינם קבועים כל כך, הרי הם בכלל המחירה. וכיוון שבדין תשמישי השדה השנויים במשנתנו לא נחלקו רבי מאיר ורבנן, לכן תבהר הגמרא לקמן בכל תשמיש ותשמיש המובא במשנתנו, באיזה אופן הוא מחור לפי רבי מאיר, ובאיזה אופן גם חכמים מודים שהוא כלול במחירה. מבאר את הגמרא באיזה אופן התפרש דין משנתנו שהאבנים שהם לצורכה כלולות במחירה לפי רבי מאיר ולפי רבנן. מבאר את הגמרא לפי ביורם של אחת תרגימו, שבבבל תרגמו שהאבנים שהם לצורכה, הכוונה לאבני דאקפה, אבנים שמניחים על העומרים, אז לדעת רבי מאיר הסובר, שאף תשמישים שאינם קבועים כל כך כלולים במחירה, יש לפרש שמדובר באבנים דמיתקנן, שרק התקין וזימן אותם לצורך שימוש בשדה. רבינו גרשום אומר הכוונה לאבנים משויפות, אף על גב דלא מחתן, שעדיין לא יניחם בתוך השדה לצורך זה, שכיוון שעשויות לשמש בשדה, הרי הם מחורות בכלל השדה. ואילו לרבנן הסוברים שרק תשמישים המיוחדים וקבועים בשדה מחורים יחד עם השדה, צריך לפרש שמה ששנינו שאבנים אילו מחורות זה דווקא באופן דמחתן, שהאבנים הללו כבר מונחות בתוך השדה לצורך זה, כיוון שרק באופן זה הן נחשבות לתשמיש קבוע וחשוב, אבל אם היו מתוקנות ועדיין לא היו מונחות בשדה, אינם מחורות בכלל השדה. וכן לאולה דאמר שאבנים שהם לצורכה, הכוונה אבנים הסדורות לגדר, חולקים רבי מאיר ורבנן באיזה אופן מדובר. לרבי מאיר אפשר לפרש דמתקנן, שהתקין את האבנים לצורך בניית הגדר אף על גב דלא סדרן, שעדיין לא סידר את האבנים זו על גב זו, האבנים הללו מחורות בכלל תשמישי השדה. ואילו לרבנן דין משנתנו שהאבנים מחורות בכלל השדה, זה דווקא באופן דסידרן שמסודרות זו על גב זו בשדה, לצורך בניית הגדר, שכיוון שסידרן ועשה בהם מעשה גדול, הרי הם נחשבות כתשמיש קבוע וחשוב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, וכן כלל במחירה את הקנים שבכרם שהם לצורכו. סברה הגמרא בתחילה שכוונת המשנה לקנים הגדלים בקרקע. שואלת הגמרא קנים מהי אבידתה, היו לאיזה צורך משמשים הקנים הללו בכרם? מיישבת הגמרא אמרי דבי רבי ינאי, אמרו החכמים בבית מדרשו של רבי ינאי, אין הכוונה לקנים הגדלים בכרם, אלא לקנים המחולקים ומפוצלים בראשם, שמעמידים אותם תחת הגפנים כדי שיהיו ענפי הגפן זקופים, ולא יגררו האשכולות על גבי הקרקע. אילו תוספות לדיבור המתחיל מחולקים מפרשים שאלו קנים שהסירו מהם את קליפתם כדי שלא ייכנסו המים בין הקליפה ובין העץ ויתליו ויקלקלו את הכרם. ובערת הגמרא באיזה אופן קנים אילו כלולים במחירת השדה לפי רבי מאיר ובאיזה אופן הם כלולים במחירה לפי רבנן. אומרת הגמרא לרבי מאיר קנים הללו כלולים במחירה באופן דמישפיין, שהוחלקו הקנים לצורך שימוש הכרם אף על גב דלא מוקמן, אף על פי שאין הקנים נעוצים ועומדים בקרקע, כיוון שהם עשויים לשמש את השדה, הם מחורים יחד עם השדה. אילו לרבנן מה ששנינו שקנים אילו מחורים, הוא זה דווקא באופן דמוקמן שהם כבר נעוצים ועומדים בקרקע. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן כלל במחירה של השדה את התבואה המחוברת לקרקע. ואירת הגמרא מה החידוש בדין הזה? ואף על גב דמתי למחצד. אף על פי שהגיע הזמנה של התבואה להיקצר, והרי כל העומד להיקצר כקצור דמי, בכל מקום לגבי המחירה הזו עדיין היא נחשבת כמחוברת לקרקע ונמכרת יחד עם השדה. אומרת הגמרא שנינו במשנה וכן כלל במחירה של השדה את חיצת הקנים, הרבה קנים היוצאים מכלח אחד שגדלים בקרקע הפחותה מבית רובע. ואירת הגמרא מה החידוש בדין הזה? ואף על גב דאלימי, אף על פי שקנים אלו גסים ואבים, לא אומרים שהם חשובים בפני עצמם ולא ימחרו עם השדה, אלא כיוון שגדלים בקרקע קטנה ששיעורה פחות מבית רובע, הרי הם בטלים לגבי השדה ונמכרים יחד עמה. שנינו במשנה וכן כלל במחירת השדה את השומרה, סוכת השומרים שאינה עשויה בתית. מה החידוש בדבר? אומרת הגמרא דאף על גב דלא קביעה בארה. אף על פי שאין השומרה, אין סוכת השומר הזה מחוברת לארץ, בכל זאת היא כלולה במחירה, כי כיוון שאין השומרה עשויה בתית, היא אינה חשובה בפני עצמה והיא בתהילה כלפי השדה. עוד שנינו במשנה וכן כלל במחירה את החרוף שאינו מורכב ואת בתולת השקמה. מבאר את הגמרא החידוש בדין הזה דאף על גב דאלימי, אף על פי שהחרוף ובתולת השקמה הם גסים ואהבים, הם אינם חשובים בפני עצמם ונמכרים יחד עם השדה. בגמרא לאל התבאר שהדברים הכלולים במחירה תלויים במחלוקת רבי מאיר ורבנן אי מתי הם בכלל השדה. כעת מבאר את הגמרא, גם בדברים שאינם נמכרים שנשנו בסיפה של המשנה, אז מבאר את הגמרא אי מתי אינם כלולים במחירה לפי רבי מאיר ואי מתי לפי רבנן. שנינו במשנה אבל לא מחר עימה את האבנים שאינן לצורכה. מבאר את הגמרא לפי שיטת בני בבל, בלשון הגמרא אך התרגימו, כאן בבבל פרשו, שהמשנה עוסקת באבנים שמניחים על עומרים כדי שלא יעופו ברוח. אם כן לרבי מאיר הסובר שגם תשמישים שאינם מיוחדים וקבועים כל כך כלולים במחירה, צריך לפרש שכוונת המשנה כאן לאבנים דלא מתקנן. אבנים שאפילו לא הותקנו לצורך שימוש השדה, ולכן אינם הם בכלל תשמישי השדה ואינם נמכרים יחד עם השדה. אילו לרבנן הסוברים שרק תשמישים המיוחדים וקבועים בשדה מחורים יחד עם השדה, כוונת המשנה כאן אפילו אבנים שהתקינו אותם לצורך תשמיש השדה, אלא דלא מחתן. לא הניחו אותם בשדה לצורך הזה, ולכן אינם נחשבות כתשמיש קבוע וחשוב, והם אינם נמכרות יחד עם השדה. וכן לאולה דאמר לאל שהמשנה עוסקת באבנים הסדורות לגדר, יש לפרש של רבי מאיר כוונת המשנה כאן לאבנים דלא מתקנן, שאפילו לא התקינו אותם לצורך בניית גדר השדה. אילו לרבנן אפשר לפרש שכוונת המשנה כאן לאבנים שכבר התקינו אותם, אלא דלא סדרן, שעדיין לא סידר אותם בשדה זו על גב זו, שגם באופן זה הם אינם כלולות במחירה. ועוד שנינו במשנה ולא כלל במחירה את הקנים שבקרם שאינן לצורכו. מבאר את הגמרא את אופן הדין הזה לפי רבי מאיר ולפי רבנן. לרבי מאיר יש לפרש שכוונת המשנה כאן לקנים דלא משפיין, שאפילו לא החליקו אותם בשביל להעמידם תחת הגפנים, ולכן הם אינם כלולים במחירה. אילו לרבנן אפשר לפרש שכוונת המשנה כאן לקנים משופין, אלא דלא מוקמן, שאינם נעוצים בקרקע, גם באופן זה לרבנן הם אינם כלולים במחירה. עוד שנינו במשנה ולא כלל במחירה את התבואה התלושה מן הקרקע. בהר את הגמרא מה החידוש בדין הזה, ואף על גב דצריכה לערה, אף על פי שהתבואה עדיין נצרכת לקרקע, כגון שצריך לשטוח את התבואה בקרקע בשביל להתייבש, וכל זאת אין התבואה הזו נמכרת יחד עם השדה, כיוון שהיא אינה מחוברת לקרקע. הנימוקי יוסף מפרש שכוונת הגמרא לתבואה שלא הגיע זמן קצירתה כשתלשה. מכל מקום, כיוון שפיזית היא תלושה, היא אינה נמכרת בכלל השדה. שנינו במשנה ולא כלל במחירת השדה את חיצת הקנים שהיא גדלה בקרקע ששיעורה בית רובע. מה החידוש בדין הזה אומרת הגמרא ואף על גב דקטיני? אף על פי שהקנים הם דקים, מכל מקום כיוון שגדלים בקרקע גדולה ששיעורה בית רובע, הרי הם חשובים ואינם נמכרים עם השדה. יא הגמרא תוספת לדין הזה אמר רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן אמר רבי חייא ברבא בשמו של רבי יוחנן. לא על חיצת הקנים בלבד שמחזקת בית רובע אמרו במשנה שהיא חשובה בפני עצמה ואינה נמכרת עם השדה. אלא אפילו ארוגה קטנה של בסמים שאינה מחזקת בית רובע ויש לה שם בפני עצמה, גם היא אינה בכלל השדה ואינה נמכרת עמה. ואומרת הגמרא מתי יש לה ארוגה שם בפני עצמה? אמר רב פאפה והוא דקראו לה כשקוראים לה ארוגה הזו ורדה דפלניה, ארוגת בסמים של פלוני, אז היא חשובה בפני עצמה ואינה נמכרת יחד עם השדה. הוא הדין לכל ארוגה שיש לה שם בפני עצמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה ולא כלל במחירה את השומרה סוכת השומרים העשויה ביתית. ואומרת הגמרא מה החידוש בדין הזה ואף על גב דמחברה בערה. אף על פי שהשומרה מחוברת ביתית לקרקע ואינה מתלטלת, מכל מקום כיוון שהיא עצמה עשויה ביתית, הרי היא חשובה בפני עצמה ודינה כבית שאינו נמכר עם השדה. ואילו הרי מגעש מפרש שכיוון שהיא עשויה ביתית, הרי כדבר חשוב בפני עצמו ואינה נמכרת בכלל השדה, ויש לו למוכר לתלה משם ולהוליכה לשדה אחרת שלו. ושיטת הרח היא בדיוק הפוכה. הגרסה בסיפה היא שומרה שאינה עשויה ביתית, וחידוש הגמרא הוא ששומרה שאינה עשויה ביתית עשויה להיטלטל ואינה מיוחדת לתשמיש של השדה הזו, ולכן אינה נמכרת עם השדה גם אם היא מחוברת לקרקע בשעת המחירה. שנינו במשנה ולא כלל במחירה לא את חרוב המורכב ולא את סדן השקמה. ואירת הגמרא מה החידוש בדין הזה ואף על גב דקטיני, אף על פי שהחרוב וסדן השקמה היו דקים וקטנים, מכל מקום כיוון שהם חשובים ויש להם שם בפני עצמם, אינם מחורים יחד עם השדה. הרשב"ם כותב שהפסקה הזו שבגמרא מקומה בסוף הסוגיה, דהיינו שהגמרא דנה על כל פרט במשנה לחוד, ולכן מקומם של ספקות הגמרא זה אחרי שהגמרא מבארת את דין השומרה. שהרי ספקות אלינו אמרו כאן, אגב מה שראינו בשומרה שיש חילוק בין עשויה ביתית לשאינה עשויה ביתית. כיוון ששנינו שיש חילוק בין שומרה עשויה ביתית לבין שומרה שאינה עשויה ביתית, דהיינו סוכת השומר, מביאה הגמרא את נידון רבי אלעזר לגבי מלבנות של פתחים, ומבארת הגמרא שגם בזה יש חילוק אם מחוברת בתית או ביתידות. באי רבי אלעזר, הסתפק רבי אלעזר במוכר בית ולא פירש מה כלל עמו במחירה. מלבנות של פתחים, מסגרות, העשויות סביב המשקוף והמזוזות שבפתח, מהו? מה דינם? האם הן כלולות במחירת הבית או לא? ומבארת הגמרא את אופן הספק. איך דמחברה בתינה? במקום שהמסגרות מחוברות לבית בתית, לא תיבא לך, אין לך להסתפק מה דינם. דמחבר, שהרי הן מחוברות לבית ובוודאי הן חלק מן הבית ונמכרות עמו. כי תיבא לך, באיזה אופן יש לך להסתפק מה דינו? דנקיטה בסיקי שמחוברות לבית ביתידות ונוח לפרקם. מהי? מה דינם? האם כיוון שאינם נצרכות כל כך לפתח אינם מחוברות עם הבית? או כיוון שסוף סוף הן מחוברות לבית, הרי הן נמכרות עם הבית. מסקנת הגמרא תיקו, יעמוד הנידון הזה בספק, כי הוא לא נפשט. מוסיף הריטב"א שספק הגמרא הוא באופן שהדלת יכולה להיסגר גם בלי המלבנות, אבל אם הדלת אינה יכולה להיסגר בלעדיהם, הרי הם תפילים לדלת ובוודאי נמכרים יחד עמה. מוסיפה הגמרא להסתפק, באי רבי זיירא, אף אם נאמר שמלבנות של פתחים המחוברות בסיקי נמכרות עם הבית, עדיין יש להסתפק במלבנות של חלונות. מסגרות העשויות סביב חלונות הבית ומחוברות בסיקי, ביתידות, מהו? מה דינם? מי אמרינה, נעים נאמר שדווקא מלבנות הפתחים נמכרות כיוון שנעשו כדי לחזק את הבניין, אבל מלבנות החלונות שלא נעשו כדי לחזק את הבניין, אלא לנוי בעלמא ודאבידי. הם עשויים לנוי בלבד, אינם נחשבות כגוף החלון ואינם מכורות עם הבית. עוד אילמה או שמה נאמר, כיוון דמחברי, כיוון שסוף סוף הן מחוברות ביתדות לבניין, מחברי הר חיבורם, מחשיב אותם כחלק מהבניין ונמכרות יחד עם הבית. מסקנת הגמרא תיקו, יעמוד הנידון הזה בספק שלא נפשט, ותיקו בראשי תיבות, תשביע לו אליהו הנביא, יבוא ויתרץ קושיות ויבעיות. ויש אומרים שתיקו זה רוב המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. מוסיפה הגמרא להסתפק, באי רבי ירמיה, גם אם נאמר שמלבנות הפתחים והחלונות נמכרות עם הבית, זאת כיוון שמחוברות לבניין, עדיין יש להסתפק במלבנות של קרעי המיטה, חתיכות עץ שמניחים תחת רגלי המיטה כדי שלא יירקבו מן הקרקע. מהו? מה דינם? האם הן נמכרות יחד עם המיטה או לא? הרשב"ם מבאר שהספק של הגמרא הוא במוכרת המיטה, אבל בדברי הרמב"ם הלכות מכירה פרק כ"ה הלכה ה' מבואר שספק הגמרא הוא במוכרת הבית אם מכר את מלבנות המיטה במקום שאינם מחוברים למיטה. ומהו אופן הספק, מבארת הגמרא? כל אחד המטלטלי בהדה במקום שחתיכות אלו מחוברות למיטה במסמרים או ביתידות והם מטלטלים יחד עם המיטה, לא תיבא לך, אין לך להסתפק מה דינם, ודאי הם מחורים. דה מטלטלי, הרי מטלטלים יחד עם המיטה ולכן הם חלק מהמיטה. כי תיבא לך, באיזה אופן יש לך להסתפק? אחד לא מטלטלי במקום שאין המלבנות מחוברות למיטה, מהי? מה דינם? האם נאמר כיוון שאינם מחוברות אינם בכלל המיטה ואינם נמכרות יחד עמה? או כיוון שמשמשות את המיטה הרי הם כחלק מהמיטה ונמכרות יחד עמה? מסקנת הגמרא תיקו, יעמוד הנידון הזה בספק שלא נפשט. אומרת הגמרא בשורה האחרונה בדף סמכתת עמוד א' שנינו במשנה ולא כלל במחירה כשמחר את השדה לא את החרוב המורכב ולא את סדן השקמה. מבארת הגמרא בדף סמכתת עמוד ב' מנען עם מילי מנען למדים את הדין הזה של משנתנו שהמוכר את השדה גם אם אמר היא השדה מחורה וכל מה שבתוכה לא כלל עמה את החרוב המורכב וסדן השקמה. בערת הגמרא אמר רב יהודה אמר רב דה אמר קרא נאמר בפסוק לגבי קניית שדה אפרון על ידי אברהם בספר בראשית פרק כ"ג פסוק י"ז היה קום שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. דהיינו אף על פי שלא פרשו מה כלול במכירת השדה שהרי אברהם אמר לאפרון בלשון סתם נתתי כסף השדה כך ממני ואפרון השיב לו בלשון סתם ארץ 400 שקל כסף ולא הזכיר מה כלול במכירת הארץ. מכל מקום קנה עמה את כל העץ אשר בשדה. אבל עדיין מה שנאמר בהמשך הפסוק אשר בכל גבולו הוא מיותר, שהרי מהמילים וכל העץ אשר בשדה כבר למעידים שהעצים הנמצאים בתוך גבולות השדה מחורים. לכן דורש רב שתיבות האלו באו ללמד איזה עצים מחורים בכלל השדה ואיזה אינם מחורים. וכך זה נדרש. כשנאמרו המילים אשר בכל גבולו, אין נמכר בכלל השדה אלא מה שצריך לגבול סביב. כלומר, עצים שאין שם בעליהם עליהם כיוון שאינם חשובים. וכדי שלא יערער אדם לומר שהם שלו, ובקרקע שלו הם נטועים, צריך בעל העץ לעשות גבול סביבם, שיעידו שהם נטועים בתוך שדהו. וכיוון שאינם חשובים, הרי הם בכלל השדה ונמכרים עמה. אבל יצאו אלו חרוב המורכב וסדן השקמה, שאין צריכים לגבול, שאין צריך לעשות גבול סביבם. כיוון שהם עיצים חשובים, שהם בעליהם עליהם, והכל יודעים מי נטעם ואיכן נטעם, וכיוון שהם חשובים, הרי הם כשדה בפני עצמה ואינם כלולים במחירת השדה. ומאחר ולמדים מן הפסוק הזה שחרוב המורכב וסדן השקמה נחשבים כשדה בפני עצמה, ממילא נדע שאף אם אמר המוכר אי וכל מה שבתוכה מחורין, אין החרוב והשקמה בכלל המחירה, כיוון שהאמירה זו מועילה רק לעניין שיקללו במחירה גם תשמישי השדה שאינם קבועים כל כך בשדה, כמו אבנים וקנים שעדיין לא תקנום לצורך השדה. אבל זה לא מועיל לכלול את החרוב והשקמה שנחשבים כשדה בפני עצמה. שהרי זה כמי שיש לו שלוש שדות ומחר לחברו את שתי השדות החיצוניים, שאף על פי שאמר אי וכל מה שבתוכה מחורין, אין השדה האמצעית בכלל המחירה, כיוון שוודאי לא נתכוון לכלול במחירה את שדה זו שיש לה שם בפני עצמה. מוסיפה הגמרא לדרוש את הפסוק, הרי עדיין היה די בכך שהתורה תכתוב אשר בכל גבולו, לשם מה נוספה המילה סביב, אמר רב משרשי, מכאן מן המילה הזו אנו למידים למיצרים מן התורה, שהקונה את השדה קנה גם את המיצרים שסביב השדה ואת האילנות הנטועים בתוך המיצרים, שכן התיבה סביב משמעותה שאברהם קנה גם את האילנות הנטועים במיצרים שהם מסביב לשדה. ובבארת הגמרא כיצד יש לכתוב את שטר מחירת השדה, אמר רב יהודה איימן דמזבנרא לחברי אדם המוכר שדה לחברו, צריך למכתב לי, צריך לכתוב לו בשטר המחירה, קני לך, קנה לך בכלל השדה דיקלין, דקלים גדולים שגדלו כל צורכם, וטלין שתילים שנטעו ועדיין לא גדלו, ואוצין וציצין שהם מיני דקלים, ואומנם אף על גב דחי לא כתב לי, אחי גם אם לא יכתוב לו כך בשטר, כאן יראה הוא קונה את כל האילנות האלו כמבואר במשנתנו. בכל זאת, אפילו אחי יש לכתוב כך, משום דשופרה דשטרה הוא. לשון זו מייפה את כוחו של השטר, שגם אם יבוא הדבר לידי בית דין טועים, שאינם יודעים שגם במוכר שדה סתם האילנות כלולים במחירה, הם יזכו את הלוקח באילנות הללו שרי מפורש כך בשטר. עכשיו מביאה הגמרא כמה אופני אמירה במחירת שדה ומבארת כיצד יש לפרשם. אופן ראשון, אמר לה המוכר ללוקח, הרי אני מוכר לך ערה ודיקלי, קרקע ודקלים, הרי דבריו מתפרשים שיש כאן שני מחירות חלוקות. האחת מחירת השדה עם כל הדקלים שבא, וכן הוסיף ומחר לו דקלים שיש לו במקום אחר. ולכן חזינן, אנחנו רואים. אי איתלי דיקלי, אם יש לו דקלים מחוץ לשדה הזו, יאיב לטרי דיקלי, ייתן לו לקונה שני דקלים שיקנה לו, שהרי אמר שמוכר לו דקלים, ומיעוט רבים זה שניים. ואילי איתלי, אם אין לו דקלים נוספים מחוץ לשדה הזו, אז כיוון שאין לו דקלים, ודאי כוונתו הייתה, אני מוכר לך דקלים שיקנה לצורכך. ולכן זווין לטרי דיקלי, יקנה המוכר עבור הקונה שני דקלים וייתן לו, כדי שלא יהיה מחוסר המנה שאינו עומד בדיבורו. אם הוא לא יעשה כן, חייב לנקות לו מהדמים ששילם את דמי שני הדקלים. ואם יש אבדי, אם יש לו דקלים המשועבדים לבעל חוב, הרי קנה לוקח שניים מן הדקלים המשועבדים, ולכן פריק לטרי דיקלי, יפדה שני דקלים משעבוד בעל חובו וייתן לו. אופן שני, אמר המוכר ללוקח, הרי אני מוכר לך ערה בדיקלי, שדה עם הדקלים שבתוכה. חזינן, אנחנו בודקים ורואים. אי אית לדיקלי, אם יש לו בשדה הזו דקלים, זבינה זבינה, הרי המקח קיים, ואילאו. אם אין בשדה דקלים, מקח תרוטו והמקח בטל, שהרי הוא קנה את השדה על דעת כך שיש בו דקלים. כותב הרשב"ם שאף על פי שאין הונאה בקרקעות, אפילו ביותר משישית, מכל מקום טענת ביטול מקח יש בקרקע, שהרי לקח את השדה על דעת כן שיש בה דקלים. אופן שלישי, אם המוכר אמר ללוקח, אני מוכר לך ערה בי דיקלי, שדה הראויה לדקלים, לית לדיקלי. אינו חייב ליתן ללוקח דקלים. ואף אם אין בשדה דקלים, המקח קיים, שהרי לא אמר שמוכר לו שדה שיש בה דקלים, אלא דחזיה לדיקלי, כאמר לי. שדה יפה, ראויה לדקלים, זה מה שהוא אמר לו. אופן רביעי, אמר לה המוכר ללוקח, הרי אני מוכר לך את השדה לבר מדיק לפלניה, חוץ מדקל פלוני, חזינן, בודקים. אי דיק לטבע הוא, אם אותו דקל ששייר הוא דקל טוב, שמוציא קו תמרים, כן, ששנינו לאל בדף חבב עמוד א' שדקל הטוען קו אסור לקוצצו, שיור השיירה. הרי רק את אותו הדקל שייר המוכר לעצמו ואת שאר הדקלים אחר, שכן אנחנו אומרים שכוונתו לשייר לעצמו קצת מפירות השדה ליהנות מהם. אבל אי דיק לבישה הוא, אם אותו דקל ששייר הוא גרוע שאינו מוציא אפילו קו תמרים, כל שכן אנח, כל שכן ששייר לעצמו גם את שאר הדקלים שהם טובים ממנו, שכן כוונתו לומר שאפילו דקל זה הגרוע משייר לעצמו וכל שכן את הטובים ממנו. אופן חמישי, אמר לה המוכר ללוקח, הרי אני מוכר לך את השדה לבר מאילני, חוץ מהאילנות שבה. אנחנו רואים, אי אית לאילנה, אם יש לו בשדה עצי פרי כגון זיתים, תאנים ותפוחים, הרי השדה מחורה לבר מאילני, חוץ מאילנות אלו שבה. אבל דקלים וגפנים שבה אינם משוירים למוכר, כיוון שבסתם אינם קרויים אילנות, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. אבל אית לדיקלי, אם יש לו שדה שיש בה רק דקלים, הרי השדה מחורה לבר מדיק לחוץ מהדקלים הללו. ואף על פי שמשום חשיבות הדקלים אין רגילים לקרותם אילנות סתם, מכל מקום כיוון שאין בשדה אילנות אחרים, ודאי כשאמר חוץ מאילנות כוונתו הייתה לשייר את הדקלים לעצמו. וכן אית לגופני, אם יש לו בשדה רק גפנים, הרי השדה מחורה לבר מגופני, חוץ מהגפנים הללו. ואף על פי שגם גפנים אינם רגילים לקרותם אילנות סתם משום חשיבותם, מכל מקום כיוון שאין בשדה אילנות אחרים, ודאי כשאמר חוץ מאילנות, כוונתו הייתה לשייר את הגפנים לעצמו. אבל אם יש לו בשדה גם אילני שער עצי פרי, וגם גופני וגם גפנים, הכל מחור וגם הגפנים לבר מאילני, חוץ משער מיני פירות. כיוון שבסתם אין הגפנים קרויים אילנות ואינם בכלל השיור. אם רוצה המוכר לשייר גם אותם לעצמו, צריך היה לגלות בדעתו בפירוש שהוא רוצה להשאיר לעצמו את הגפנים. וכן אם יש בשדה אילן נשאר מיני עצי פירות ודקלי ודקלים, הכל מחור וגם הדקלים, לבר מאילן, חוץ משאר מיני עצי פירות, כיוון שבסתם אין הדקלים קרויים אילנות ואינם בכלל השיור. אם רוצה המוכר לשיירם לעצמו, צריך לגלות דעתו בפירוש. אם אין לו בשדה שער מיני עצי פירות, אלא רק גופני ודיקלי, רק גפנים ודקלים, הרי הכל מחור וגם הדקלים לבר מגופני חוץ מהגפנים, שהרי גפנים קרויים אילנות יותר מהדקלים. אשר אמר חוץ מאילנות, ודאי כוונתו הייתה לשייר לעצמו את הגפנים, ואין כוונתו לשייר את הדקלים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים סמכת וסמכתת, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, המוכר בית הבד ואמר שמוכר גם את כל תשמישיו, האם אחר חנויות שבצידו ששטחו בהם שומשומין? שאלה שנייה, האם בתים וחצרות מחורים בכלל העיר, ומדוע לא הזכירה המשנה חצרות? שאלה שלישית, המוכר עיר, לא מחר עבדים שבתוכה, האם אפשר להוכיח מכך שהעבדים כמטלטלין? שאלה רביעית, מהו סנטר? שאלה חמישית, מהו שלחין שבמשנה? שאלה שישית, מהו שיירה, והאם הם מחורות בכלל העיר? שאלה שביעית, מהם האבנים שהם לצורכה של השדה? שאלה שמינית, מהם קנים בקרם שהם לצורכה, שאלה תשיעית, המוכר את השדה, האם מחר את התבועה שהגיע זמנה להיקצר, ואת התבועה שעדיין צריך לשוטחה בשדה להתייבש? השאלה האחרונה, אילו דברים אינם מחורים בכלל השדה, אף שאמר היא וכל מה שבתוכה. אלה מוריי ורבותיי, השאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו, ודפינו היומיים, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ד' בניסן תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת ויקרא, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דפים סמכת וסמכתת ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב, חדש ומוצלח בסייעתא דשמיא, ונלמד את דף עין, הדף השבעים של מסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת שתהיה מלאה בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, בשפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, לכל מלדי מיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.